שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
השבוע אנחנו קוראים את פרשס פנחס, ובפרשס זו אנחנו לומדים את כל דיני הנחלות. דיני ירושה שבתוירו, בן קודם לבס, בס קודם לאב, אב קודם לאחים, בכל סדר נחלויס שבתוירו. יש כמה וכמה דרכים שבהם אדם יכול בכל זאת להשפיע מה יעשו בנכסיו לאחר מותו. היום אנחנו עוסקים בהלכה של העברת נחלו, עבורי אכסנתא. וסוגיה זו חשובה, יסודית, האם מותר לשנות מדיני נחלויס שבתוירו. אז בבבא בסא קוף למד גמל עומד בייז, אנחנו עומדים במשנה, הקויסב נחוסב לאחרם והניח הסבונוב, אין רוח החומם נויכה הימנו. מכאן למדנו שאסור לאדם להתערב בדיני נחלויס, ולכתוב לאחרים שאינם יורשים לפי משפט התוירו. אז הלושן של המשנה, אין רוח החומם נויכה הימנו, ומכאן היה משתמע כאילו זה רק מידת חסידות, אבל לא עבירה. אבל מדברי הרשב"ם שם במקום, וגם בתשובה שרוש, כלל פי ה' סימן ג', מבואה שלא רק מידת חסידות יש כאן, אלא אסור, אסור להעביר נחלו. וכאן מתעוררת שאלה עצומה. ליסמן דפליג, כולם מסכימים לדין הזה. רב שמעון גמליאל אומר שם, במשנה בסוגיה סגמורה, שאם יש לו בן שלא נוהג כשורה, טוב יהיה לו ברוכה. זוכר לטויב. והגמורי יש דיון האם חכומים חולקים על רב שמעון גמליאל, למסקנת הסוגיה חכומים אכן חולקים, גם אם יש לו בן שלא נוהג כפי שצריך לנהוג, אף על פי כן אסור להעביר נחלו. כך פסק הרמב״ם, פרק ו' הלוך י' א' מלכס נחלוס, כך כתוב בחוש המשפט סימן ר' פ' בייס בחוש המשפט בסעיף הראשון. ואף על פי כן, מה עשם בכל יום שאנשים כותבים צבוע בחייהם ומשנים מדיני ירושה שבתוירו? וכך אני תמיד ממליץ לאנשים, איך זה מסתדר עם האיסור של הוורס נחלו? זו הסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום. ולכאורה יש חמישה מקורות שסותרים את דין, את האיסור של הוורס נחלו. בארבעה דרכים יש ביד אדם לשנות מדיני נחלס שבתוירו. ואנחנו נלך לפי הסדר הכרונולוגי. נתחיל במשנייס ובגמורס עד למנהוגים של הדוירס האחרונים. נחלה דרבי יוחנן בן ברויקה, זה משנה בבבא בסא קוף למד עמד א', רבי יוחנן בן ברויקה אומר, והיו ביום הנחילוי עזבונוב, התורה נתנה רשות לאדם להנחיל לכל מי שירצה. רבי יוחנן בן ברויקה מן התנאים מדייק מלושן הפוסק ביום הנחילו את בוניו, שיש סמכות לאדם להנחיל לכל מי שירצה. אז אני רק אסביר בקצרה. רבי יוחנן בן ברויקה ספור, בין הבונים אפשר להעדיף בן אחד לתת לו יותר מאשר לבנים אחרים, לא לבת בין הבונים, לא לאח בין הבנות. הוא לא יכול לתת למי שלא ראוי לרשת, אבל בין היורשים שראויים לרשת, הוא יכול להעדיף אחד על פני אחיו. לא כאשר הוא מנסח את דבריו בלשון שלילית, הוא לא יכול לומר פלוני בני לא ירש עם אחיו, אבל הוא כן יכול לומר פלוני בני ירש את כל הנחלו, או את רובו, או את חלקו הגדול. איך זה מסתדר עם האיסור של הוורס נחלו? לא מסתבר ש... דרוש שרבי יוחנן בן ברויקה לא מסתדר עם הדין של הוורס נחלו. חכמים תקנו, מתנה שכיב מרק, כסובים וכמסורים דמי. תקנת חכמים שמופיע גם בבבא בסא, גם בגיטין דף עין זין, במקומות רבים, חכמים תקנו, שכיב מרן ששוכב על ארז דווי, על מיטת חוליו, והוא נוטה למות, כל מה שהוא אומר צריך לקיים, אפילו שלא עשו קניין, כדי שלא תתערב דעתו. איך חכמים תקנו תקנה נגד דיני ירושה שבתוירו? אז דבר מעניין, ספר כרם חמר של רב אברום אנקווה, שהיה מגדולי מרוקו, הספר הזה נתפס, אני חושב, תופרש חוף זין, תופרש חוף טס, לפני יותר מ-100 שנה. וכרם חמר, סימן פי דלת, הוא מביא מנהג ותקנה של רבני פס שבמרוקו, שחכם העיר או בייזדן צריכים לבוא במתנה שכיב מרע, צריכים להיות שם ולהוכיח את השכיב מרע על האיסור של הבורס נחלו. וכמה וכמה מחשובי הרבנים חתומים על התקנה הזו שאנחנו מוצאים בספר קרן חמר, או קרן חמר, אני לא יודע איך מבטאים את השם, אני סתם זה על שם פסוק שאני לא זוכר. ולשיטתו, אכן מתנה שכיב מרע הולכת נגד האיסור של הבורס נחלו, ואני תמיה. אני תמיה מצד אחד, תקנו חכומים, מתנה שכיב מרע כאיסור מחסום דמי, כדי שלא תתערב דעתו, וכי יש טירוף הדעת גדול מזה, שהרב העיר בא לבקר אותו, במקום למכר, לקיים את המצווה של ביקר חולים, הוא בא להטיף לו מוסר, שהוא נוהג שלא הוא כשורה. אז תקנה זו של רבני מרוקו, לכאורה סותרת לחלוטין את תקנת חזל שלא תתערב דעתו. מצד אחד, חזל דאגו, חייבים לקיים את מה שהוא רוצה, אף על פי שמעיקר הדין אין כאן קניין, אבל כדי שלא תתערב דעתו, אנחנו רוצים שהוא יהיה סמוך ובטוח שיעשו בדיוק מה שהוא רוצה. מצד שני, באים להוכיח אותו שהוא עובר על מצווה סטוירה. אותה תקנה אנחנו מוצאים בהרבה ספרים שגדולי ספרד, בעיקר גדולי מרוקו. ואני רק מציג פה רשימה ארוכה של מקורות של אותה תקנה. איידס ביאנקויב, ספר של רבי יעקב ברדוגו, גם הוא היה מגדולי מרוקו. איידס ביאנקויב, סימן קוף חוב ד', משפט צדוקו ביאנקויב, חלק א' סימן שין חוב טס, ויואי מיצחוק, חלק ב' סימן פי ד', משפטים ישורים של רבי רפואל ברדוגו, היה, אני חושב, נכד של רבי יעקב ברדוגו, שציטטנו מקודם, משפטים ישורים, חלק ב' סימן קוף ס' א', תויפו ישראים, גם הוא היה מגדולי ספרד, תויפו ישראים, סימן עמד בייס בחלק הראשון, סימן יוד זיים בחלק השני, כל אלה מביאים את המנהג הזה, שמתכנסים או הבייסדן או רב העיר אצל השכיב מרע לדבר אל איבו. אבל בספרים הנעל משמע שהתקנה יש לו אופי אחר, לא להטיף לו מוסר שהוא נוהג שלא קשורה, אלא בספרים שציטטתי מוצאים שלוש סיבות למה ראוי שחכם יהיה נוכח במתנה שכיב מרע. קודם כל, להעיד ולברר שדעתו יושבת עליו, שלא מדבר מתוך חולשה יתרה, מתוך טירוף הדעת, לברר שדעתו של השכיב מרע מיושב אסולו, והוא יודע, והוא אומר מה שאומר בלב שלם. גם לברר ולוודא שאין עליו לחץ של בני משפחה, שלוחצים עליו שלא כראוי, שלא כהוגן, וגורמים לו לתת לפלוני או לאלמוני נגד דעתו. והדבר השלישי, שלא יהיה אבורי אכסנתא. לא שמוכיחים אותו שהוא עובר על איסור, אלא לברר שאין כאן אבורי אכסנתא. מה זאת אומרת לברר שאין אבורי אכסנתא? את זה נסביר בהמשך השיעור. אבל אני חוזר ואומר, לכל כל התקנה של מתנה שכיב מרע סותר את האיסור של איבורי אכסנתא, מצווה לקיים דברי המייס. בפרשס ויחי, מנחסו של חומש בראשיס, יש סימן ארוך על מצווה לקיים דברי המייס, ויש שניים או שלוש סימנים במנחסו של מסכת גיטין בסוגיה הזו. ובספרים האלה ביררתי בעריכות, האם מדובר בדין דאורייתא? לדעת רוב הראשונים מדובר בדין דרבנן, בתקנה. אבל גם מצווה לקיים דברי המייס לכאורה סותר את איבורי אכסנתא, האיסור של העברת נחל לו, צבוע מחיים, יש מושג של צוואה הלכתית, כי הצוואות האזרחיות המשפטיות אין להם תוקף לפי ההלכה. לפי ההלכה, מכיוון שכתוב בתור חוקס משפוט, אדם לא יכול להתערב ולשנות דיני ירושו. רק רבי יוחנן בן ברויקה, בן בין הבונים, אמרנו מקודם, באופן מוגבל, יש בינו להשפיע על דיני ירושה, אבל אדם לא יכול לשנות דיני ירושה. ולכן הרמו בחוש המשפוט ריש נון זין כותב, איך בכל זאת אדם יכול לכתוב צבוע שיהיה לה תוקף הלכתי. והצבוע הזו מבוססת על המושג של מתון מחיים. הוא נותן לכל מי שהוא רוצה לתת שואחס לפני מיסוסי. וזה דין שהרמו מסביע, סמרי שנון זין. לא יכול להיות שזה עבירה. איך כל הצבאות מחיים, מה היתר? וכל זה סותר את האיסור של אבורי אכסנתא. מנהג אשכנז בערך 600-700 שנה, שטר חצי זוכר. מוצאים את המנהג הזה בתשובס מהרי מינץ, תשובס מהרשל. נחלה שיבו. יש נוסח של שטר חצי זוכר. בשטר הזה, האב כותב לחתן שלו, לפני האירוסין, שהוא כותב לחתן שטר חצי זוכר, שהבת שלו תקבל 50% ממה שיקבלו הבנים, אף על פי שמעיקר הדין בת לא יורשת כלל במוקרים בן, ואף על פי כן תקנו שאדם ייתן לבת 50% ממה שמקבלים הבנים. למה תקנו שטר חצי זוכר? נדבר בהמשך השיעור. אבל אחרי שטר חצי זוכר סותר את האיסור של הוורס נחלו. והרמו שלוש פעמים ברמו בשולחן אורך מביא את המנהג של שטר חצי זוכר. פעם אחת חושב משפוט, פעמיים באבן העזר. ריש פי א' סיף זין בהלכס נחלס בחושב משפוט. סימן צדק, סיף א' באבן העזר, סימן קוף ח' סיף ג' באבן העזר. הרי שמנהג הזה היה מקובל על כל גדולי אשכנז. ציינתי את הנחל שיבו, את המרשל. בדורות אחר כך, אנחנו מוצאים שטר זוכר שולם. בקצוי סחוי של רישה אין גמל. החסם סויפה בזיווי גרישון קיבל מחמיב שטר זוכר שולם. דהיינו, השוור, אבי אשתו של החסם סויפה בזיווג ראשון, כתב לו שטר שהבת שלו תקבל 100%, כמו הבנים, לא פחות. זיווג שני, החסם סויפה היה חתן של רבקי וייגר, באגרות רבקי וייגר, יש בידינו את השטר חוצי, זוכר שכתב הרבקי וייגר לחסם סויפה. מכל מקום נהגו גדולי ישראל בשטר חצי זוכר בקהילות אשכנז. אמנם גדולי ספרד, אנחנו לא מוצאים את המנהג הזה. אביס יוסף לא מביא את זה. באותם שלושה מקומות שהרמו מביא את זה, זה לא כתוב בביס יוסף. אבל רב חיים פלאג'י בספר חוקס חיים סימן עין גמל מביא, שמימות מהרי בסן, ומרי בסן היה לפני 500 שנה, מימות מרי בסן נהגו בהרבה קהילות ספרדיות שנותנים לבת 10% מחלקו של זכר. כנראה שאשכנזים יותר פרגנו לבנות שלהם אשר הספרדים. באשכנז נתנו חוצי זוכר 50%. בקהילות ספרד מימות מרי בסן נתנו רק 10%. אבל אלה כמו אלה לכוירה עברו על האיסור של הוורס נחלו. אז איך כל המקורות האלה וכל המנהגים האלה מתיישבים עם מה שלמדנו בבו ובאסר קוף למד ג' שאסור להעביר נחלו מן היורשים שראויים לרשת. ולכן כתבתי בתשובה שלי יסוד גדול, ואף על פי שזה נראה מאוד מחודש, ליבי אומר לי שזה נכון, וכאשר אני מחדש דברים שנראים מחודשים, אני תמיד משתדל למצוא להם מקורות בדברי רבוסינו. לא תמיד אני מוצא מקורות, ואם הרבה פעמים אני אומר בדרך מליצה, אני משתמש בביטוי ליבי אומר לי, וכאשר הלב שלי מדבר אליי, אני מקשיב לו היטב. בדרך כלל הוא מדבר לעניין. ולכן אני מקשיב ללב שלי כשהוא אומר לי דברים. וכשאני נראה לי שהדברים הם תורס אמס, אני מאוד מאמין בהם, אבל אני תמיד משתדל לפחות לחפש מקורות בדברי רבוסינו, כי אני צריך לשאול את עצמי, אם הדברים כל כך פשוטים וכל כך ישרים, למה זה לא נאמר עד אליך? בכל אופן, נראה לי שכל האיסור של הבורי אכסנטה, של הבורס נחלה, זה רק כאשר המגמה היא שלילית. להעביר, לא לתת לפלוני, אלא לא לתת לאלמוני. ולכן השתמשו בלשון הבורס נחלה, הבורי אכסנטה, עשו להעביר נחלה. הלשון של המשנה, הכוסב נחוסב לאחרם והניח חסבונוב. זה לשון תמוע. הכוסב נחוסב לאחרם, ודאי שהניח חסבונוב. אתה לא יכול לתת גם לבנים וגם לאחרים אותו דבר. אידהי, לאו דהי. אז מה כפל הלשון? הכוסב נחוסב לאחרם והניח חסבונוב. והלשון הזה מופיע גם ברמב״ם וגם בשולחן ערוך. ציינתי את המקורות, פרק וב מלכס נחלה, סריש פי בייס בחוי שמשפוט. אז המשנה כותב הניח חסבונוב, הרמב״ם בשולחן ערוך כותב הניח את יורשיו. וזה קצת יותר מדויק, כי הבורס נחלה זה לא רק בנים, אדם שיש לו רק בנות ולא בנים. אז כסף נחוס על החלם והניח את בנותיו. אדם לא נשוי ויש לו אחים, הכוסב נחוס על החיים והניח את אחיו. ולכן הרמב״ם ושולחן ערוך כותבים הניח את יורשיו. אבל השאלה עומדת בעינה, גם בלשון של המשנה, גם ברמב״ם, גם בשולחן ערוך. אם הוא כותב נכסיו לאחרים, מובן מאליו שהניח את יורשיו. אני חושב שהכוונה להדגיש, הוא כותב נכסיו לאחרים כי הוא מתכוון להניח את בניו, הוא מתכוון להניח את יורשיו. אין סיבות מוצדקות ענייניות למה לתת לאותם האחרים. זה האיסור של הבורס נחלו. ולכן הלשון, הבורי אכסנטה, הבורס נחלו. למה שתיתן לאחרים ולא לילדים שלך? למה לתת לפלוני ולא לתת לאלמוני כאשר כולם ראויים לרשת? ולכן האיסור הוא רק כאשר אדם מתכוון להעביר נחלו. משום שהוא שונא את אחד מהיורשים שלו, חליל, אחד מהילדים שלו, או שהוא כועס עליו. או אפילו כשהוא אוהב את פלוני יותר ממה שהוא אוהב את אלמוני. זה לא לגיטימי, זה לא ראוי. ולכן אסור להביא נחלו לאחרים ולהניח את היורשים שלך. אבל כאשר יש סיבות ענייניות לתת לפלוני יותר מלאלמוני, אין איסור של הבורס נחלו. כך נר לעני הזדהיתי, וכך למדתי מהלשון של המשנה, מהלשון של הגמרא. ויתרה מזו, הרמב״ם כותב פרק וב מלכס נחלס את כל הדינים האלה, ולקראת סוף הפרק בהלכה י"א כותב הרמב״ם את האיסור של הבורס נחלו. אין לאדם לכתוב נכסיו לאחרים ולהניח את יורשיו. תכף סומך ונראה הלוך י"ג כותב הרמב״ם הלכה נוספת. וכבר כתבו גדוי לרבויסינו, הקדמונים לפני מאות שנים, שיש לדקדק בלושן הרמב״ם, לא רק בתוכן הדברים, אלא גם בסדר של ההלכות ברמב״ם. במוקדם, במאוחר, בסמיכוס, כאשר הרמב״ם מסמיך הלכות זה לזה. גם זה שיחה סחילן של תמיד החכום הם שיחן לימוד, ואצל הרמב״ם זה לא שיחת חולין. יש משמעות גם במוקדם ובמאוחר שבדברי הרמב״ם. אז הלוך י' א' י' ב' זה הרמב״ם כותב את האיסור של הבורס נחלה, והלוך י' ג' כותב הרמב״ם, שלעולם לא ישנה אדם בן בין הבנים. הלכה זו מופיעה בשבס דף י' עמוד ב' ודף י' עמוד ב' כתוב בדברי הגמרא במסכת שבס, לעולם לא ישנה אדם בן בין הבנים, שהרי בשביל שני סלום מילס נסגלגלו הדבורים ויורדו אבויסינו למצרים. וחזל כאילו מותחים ביקורת על ינקוב אבינו שהוא נתן ליוסף הצדק כסוינס פסים, ובגלל כסוינס פסים שעורר כעס ואיבה בין יוסף לאחיו, והסיפור של חיירו אחלוסו, נסגל גורו הדבורם ויורד אבויסינו למצרים. אנחנו יכולים לומר דברים כאלה, אבל חזל יכולים ברוח קודשם, בדרך מנדרוכים, וחז"ל עומדים מהפרשה של אקסיוניס פסים, שאל אדם לשנות בין בין הבונים, והרמב"ם מביא את הדין הזה סמוך לדין של הבורס נחלו. ולכן אני אומר, שני הדינים האלה מאותו שורש. כי לאמיתו של דבר אפשר לשאול, מניין למדו חז"ל איסור של הבורס נחלו? זה לא כתוב בתורה. בתורה כתוב סיידי נחלויס. מי אומר שאסור לחרוג? מי אומר שאסור לאדם לתת כפי רצונו? בתורה אין איסור של הבורס נחלו, יש סיידי נחלויס. והרי כשחז"ל ראו צורך, חז"ל מצאו דרכים לעקוף את מצוות התורה בדיני ממונות. אנחנו עומדים עכשיו לפני שנה שביעית, דין של שמיטת כספים. הלל תיקן פרוסבול, ופרוסבול בא לעקוף את שמיטת כספים. ראו הלל שנמנעו הוא עם מלהרוויס, והמצווה של שמיטת כספים שאמור להיטיב עם העניים, היה לרועץ לעניים, וזה פגע בעניים. במקום שאנשים ירבו כסף לעניים, ובבוא שנת השמיטה ימחלו, וישמיטו את החובות, מה שקרה זה הפך הדברים, אנשים נמנעו מלהלוות. הלל ראה צורך ותיקן פרוסבול, והפרוסבול בא לעקוף את המצווה של שמיטת כספים. ואם הלל תיקן פרוסבול, אין בזה איסור. לפני 600 שנה תיקנו חכמים תקונס מהר"ם, מהר"ם מקרוקה, לא מהר"ם מלובלין, התריסק. ובשיעורים שמסרתי על הלכה סבס הסברתי, התר עסקה זה לא מסמך תמים. התר עסקה זה לא עסקה. עסקה לא צריך התר עסקה. עסקה זה עסקה, ובעסקה אין איסור ריבית. התר עסקה זה לא עסקה תמימה. התר עסקה בא לאפשר הלוואות בריבית. זה המהות של התר עסקה. וכותב אסמה בקונטרס הידוע שלו, שהתר עסקה זה הרומא. כך כותב גם גינס ורודים. גדול יסול ראו, שבמקום שאנשים ייתנו גמלס חסודם הלוואות בלי ריבית, מה שקרה בפועל, נמנעו מלהלוויס, לא נתנו הלוואות, ועניים יצאו נפגעים, גם המסחר יצא נפגע, משום שכדי לאפשר מסחר הוגן, היה צריך לאפשר לקחת הלוואות, ולא רצו אנשים לתת הלוואות בלי ריבית, ולכן היה צורך לתקן את ההתריסק. אז מה איסור יש בהבורס נחלו? ולכן אני אומר, האיסור של הבורס נחלו זה רק הניח את בניו. למה אתה פוגע בילדים שלך ואתה מעדיף אחרים? למה אתה נותן לשמן ואתה לא נותן ללוי ויהודה ולרובן? למה אתה נותן לסורה ואתה מקפח את רבקה ואת רחל ואת לאה? זה האיסור של הבורס נחלו. אותו מהות של לעולם לא ישן האדם בן בין הבונים. למה דווקא בן הזקונים מקבל אקסיוניס פסים ולא שאר האחים? זה איסור של הבורס נחלו. אבל כאשר יש סיבות מוצדקות ענייניות, אין איסור הבורס נחלו. כך היה נראה לאני הזדהיתי מסברה, וגם מתוך הדקדוקים שדקדקתי, דיקודי לשונות, ובעיקר ליישב חמש סוגיות גדולות ועצומות. שהם דרכים לגיטימיות שאדם יכול להשפיע על חלוקת הנחל שלו. הרי לא יכול להיות שכל הסוגיות האלה שמתחילים במשנה, בגמורה, בדיר רבי סיינו, בנהוג יסוד, כולם באיסור יסודם. ולכן כך נראה לאני הוזדהיתי. וכאשר חיפשתי בספרים, מצאתי מקורות חשובים עד למאוד. שאלה ששוב את בני יהודה שרב יהודה אייש, היה מחשובי הפויסקים גדולי ספרד, כתב ספרים רבים, בני יהודה, מתי יהודה, ודבריו בפי רבונן ותלמידיהן, כל האחרונים שבאו אחריו, כולם מצטטים את דבריו, רב יהודה אייש, שאלה ששוב את בני יהודה, חלק בעצם בנאום גמל, כותב להדיה, שהאיסור של עבור הסנחל הזה, רק כשהוא עושה כך מתוך סינו ואיבו, אבל לא כאשר, הוא עושה לטובת נשמתו. שתי הערות יש לי על מה שכתב רבי יהודה אייש. האם האיסור זה רק מתוך איבו וסינו? וכאשר הוא נותן לאחד יותר מאשר לאחרים, לזר ולא ליורש, לא מתוך איבו, לא משום שהוא שונא, אלא משום אהב הוא יסירו. אז זה מותר? לא. יעקב אבינו, כשהוא נתן ליוסף כסנס פסם, חס וחלילה, לא שנא את שאר בניו, חלילה, חלילה. אבל יוסף היה יותר חביב עליו, בן זקונים. התרגום מתרגם ברחקים, לא רק עניין של גיל, לפעמים הילד הקטן, אוהבים אותו יותר, לא, ברחקים הוא לי. ויאף על פי כן, חזר מותחים ביקורת. לא ישנו עוד אמבאים בין הבונים, והרמב"ם מביא את הדין הזה ביחד עם אבורי אחסנטה. ולכן אני אומר, לאו דווקא מתוך איבה ושנאה, גם מתוך אהבה זה לא לגיטימי. אתה אמור לאהוב את כולם באותה מידה. אתה אמור לאהוב את הילדים שלך ולא להעדיף מישהו אחר עליהם. ולכן האיסור זה בין מתוך אהבו של פלויני, בין מתוך שנאה ואיבה לאלמוני. אבל כשיש סיבות מוצדקות, אין איסור. מה אני קורא סיבות מוצדקות? נשאלתי הרבה פעמים. אדם כותב צבוע. יש לו שני בנים, או חמש בנים. חלק מהם אנשי עסקים, מצליחים בעסקיהם. יש להם פנוס בשפע גדול. כבר חיתנו את הילדים שלהם. יש לו בן אחד שיושב בכולם. יש לו 10 ילדים. ואין פנסתו מצויה. והוא עדיין לא חיתר את הילדים שלו. האבא רוצה להשאיר לו יותר. הוא בן תוירו. פנסתו דחוקה. הילדים האחרים יש להם פנוסה ברווח ובכבוד. איך הוא יחתן את הילדים שלו? בחיי גבנה אין איסור הבורי אחסנת. כי יש סיבות ענייניות, מוצדקות, הגיוניות, לתת לפלוני יותר מאשר לאלמוני. אין בכך כל פגם. אותו דבר כאשר לא מדובר בילדים בכלל. אדם יש לו נכסים, הוא מתכוון להשאיר ליורשים כסף, אבל הוא גם רוצה לתת מתנה לפלוני, לאלמוני, חברים שלו מבית המדרש. אין בזה איסור עבורי נחסנת, לא משום שהוא אוהב את פלוני יותר ממה שהוא אוהב את הילדים שלו, לא משום שהוא שונא את הילדים שלו ולכן הוא מעדיף לחלק לאחרים, זה איסור. אבל אדם זכאי לעשות עם הכסף שלו מה שהוא רוצה. הוא זכאי לבנות לעצמו בית מפואר, לנסוע לטיול שעולה הרבה כסף, אז הוא לא זכאי לתת מתנה לאיש שהוא חפץ לעזור לו? ולכן אני אומר, האיסור של אבורי אחסנתא זה רק כפי שדקדקתי. כסף לאחרם הוא מניח את בניו. כאשר יש מגמה פסולה, אתה לא אמור לקפח את הילדים ולאהוב מישהו אחר יותר מהם, וגם בין היורשים. אבל כשיש סיבות מוצדקות מותר. יש פה לוחר סתירה מרישא לסיפא בדבריו של בני יהודה. קודם הוא כותב שאין איסור אלא מתוך איבו וסינו, אבל כאשר הוא נותן לטויבס נשמוסו עם מותר, הרבה פעמים חז"ל משתמשים במטבע, כאשר רישא לסיפא. מן הרישא משמע, לאו דווקא לטויבס נשמוסוי, אלא הוא רוצה לתת לאחרים, לא מתוך אהבו, לא מתוך סינו, הוא רוצה לעשות חסד עם אדם, לאו דווקא אדם עני, חבר שלו, הוא רוצה לעזור לו. אבל בסיפא שבדבריו, הוא כותב, משמע מדבריו רק כשהוא...
כל הלשון.
הוא נותן צדוקה כי הוא דואג לנשמתו לאחר 120, רק זה מותר. אבל אם זה לא לטויבס נשמוס היה אסור. אני חושב שעיקר שיטתו זה הרישא ולא הסיפא. הסיפא זה לרב חדמילסה משום שזה היה הנושא שהוא דן בו. האם מותר לאדם לתת צדוקה, לתת מתנות לטויבס נשמוס או יפר פי שהוא מקפח את הילדים שלו. ולכן זה הנושא ולכן הוא כותב את ההדגשה שוודאי מותר כשהוא נותן צדוקה לטויבס נשמוס. אבל עיקר החידוש זה הרישא. אין איסור, אלא כאשר יש מגמה פסולה, הוא רוצה להעביר נחלו. סייפה ויוסף אברהם, רב אברהם דיין, גם הוא היה מגדולי ספרד בסימן יהוד גמל, מכך מחלב והספר נתפס לפני יותר במאה שנה, גם הוא כותב שאין איסור אלא כאשר הוא מקפח מתוך כעס, אבל מתוך רחמים מותר. אמרתי לפני מספר דקות, האיסור זה לא רק מתוך שנאה וכעס, גם מתוך אהבו. אבל אם זה בתוך רחמים, כוונת הדברים, פלוני צריך, אלמוני צריך פחות, אין איסו. המקור השלישי הוא מקור חשוב ביותר. לא פסקה, לא חיילה, מעשה רב. אני מרבה לצטט את המרשם שהיה פויסק הדור לפני 100 שנה בגליציה. אפשר לומר בדורו הוא גדול הפויסקים. כל השאלות הקשות מעולם היהודי הגיעו לברז'אן, שולחנו של המהרשם. בצעירותי, כל כך הוקסמתי מספריהם של גדוי לגליציה, הושפעתי רבות מהם. ושמתי לב תופעה מעניינת במרשם שאני חושב שאיננו מצוי באף ספר אחר של שוטים. כל התשובות של המרשם. אני לא יכול לומר כל, משום שאני לא חוקר ואני לא מבזבז את זמני בדברים שאינם תוארו. זה הרושם שלי. 95%, 96%, לא יודע. אבל המרשם, כל התשובות במרשם הם רק לאבדים, לרבנים, למוצים. אנחנו לא מוצאים בתשובות במרשם שום תשובות לעמחו בייס ישראל. אני משער שהוא קיבל אלפי שאלות מיהודים פשוטים, כמוני, כמו כל מישב. כנראה שהוא היה כל כך עמוס, שהוא עשה לעצמו כלל, שהוא משיב רק לאבדים, לרבנים, למוצים, משום שהתשובות שהוא כותב להם, נוגעים לרבים, לכל העם חובייס ישראל. ולכן, כמעט כל התשובות בתשובס מרשם, וזה ספר עצום, מאות רבות של תשובות, כולם למנהיגי ציבור, רבנים, דיונים, אבדים, מורי הוראה. בכל אופן, יש בידינו את הצבוע של המרשם, והיא נתפסה בתחילת ספר תחילת מרדכי. תחילת מרדכי זה ספרו של המרשם על התוירו, ובתחילת הספר יש צבוע של המרשם, והמרשם כותב בצבוע שלו. שהמויצי לפועל, האחראי על הצבוע, יהיה בנו רבי יצחוק, שיחלק את הכסף ואת הנכסים לפי ראות עיניו. וזה לכוי רעבורי יחסנטה. המרשם ממנה את אחד הבנים שלו, שיחלק לכולם לפי ראוי עיניו. וזה עבורי יחסנטה. למה לא לשיר ירושה סטוירו? ברור בעיניי, שהמרשם כתב את הצבוע, הוא לא רוצה לחלק לפי דעתו, כי דברים עלולים להשתנות עד 120. פלוני, שעכשיו הוא עני, יכול להיות עשיר. אלמוני, שהוא עשיר, יכול לרדת מנכסיו. ולכן בנו, שהיה תלמיד חכם גדול, הוא סמך עליו לפי העניין, לפי הצורך, בבוא העת, שיחלק את הנכסים לפי העניין. ולמדנו מה שרב מגידוי לפויסקם המרשם, אין איסור עבורי אחסנת כאשר הירושה מתחלקת באופן הגון, ענייני, לפי הצורך. לא שחייבים, אדם יכול להשאיר את הכל לפי ירושה סטוירו, אבל אין איסור עבורי אחסנת אלא, כפי שפתחתי את הנושא הזה בשיעור, הניח חסבונוב, הניח חסיורשוב. אתה לא אמור לסנוע ילד, אתה לא אמור לאהוב אחד יותר מהשני. אולי זה טבעי שאתה אוהב, אבל זה לא אמור להתבטא בירושו. אתה לא אמור לחלק לזרים ולקפח את הילדים שלך. אבל אדם רשאי לתת מתנות בחייו אם הוא רואה בכך צורך. ועניין, הוא לא מתכוון להרע, לא מתכוון לקפח, לא מתכוון להעדיף, אבל כל עוד מדובר בסיבות ענייניות, צודקות, הגיוניות, אין בזה איסור של עבורי יחסנתה. עכשיו, לכן יש סוגיה מפורשת שסותרת את כל השיעור שאמרתי, ואת כל מה שאמרתי עד לרגע הזה. כסובס נום בייז ומד בייז. זה הסוגיה של כסובס בנין דוכרין. תקנו חכמים. שאדם יכתוב לאשתו בכסובה, בנים סחרים שיהיו לי ממך, הם לבדים, לבדם, ירשו את הכתובה שלך. בימי קדם, היה מנהג, כאשר אדם נשא אישה, אבי הקלה, אבי האישה, היה נותן לה נכסי צוין ברזל, נכסי מלוג, נדוניה, שהיא הייתה מכניסה לבעלה. חלילה אם אישה מתה בחיי הבעל, יש ירושת הבעל, הבעל ירש, יורש את אשתו. הייתה בעיה. אנשים לא רצו לתת נדוניה לבנות שלהם, ואחר כך כל הרכוש הזה יעבור לבעל, מן הבעל לילדים שלו, וזה לא יישאר במשפחה שלנו. תקנו חכמים שבעל כותב לאשתו, כל הירושה שלך, וזה לא מונה מסיים שבעל מתחייב לתת לאשתו. הכסובה כוללת גם את הנכסים שהאישה הכניסה לבעלה בנישואים שלהם. כל הירושה שאת הכנסת לי, כל הנדוניה שאת הכנסת לי, אם תמותי בחיי, הכל יעבור לילדים שיש לי ממך, ולא ילדים שיש לי מנשים אחרות. כך שהכל יישאר בחזקת המשפחה. והגמרא אומרת, למה תקנו חכמים את התקנה הזו? כדי שיקפוץ אדם וייתן לביתו כלבנו. כי אנשים חששו שהכסף שלהם, הנחלה שלהם, יבואו למשפחת הבעל, ולא למשפחה שלי, והילדים, והנכדים, והנינים שלי. ולכן תיקנו כסיבס בנינדיכן, שאנשים לא יחששו שהכסף שלהם ילך למשפחה אחרת, לבנים שיש לבעל מנשים אחרות. ולמה? כדי שיקפוץ אדם וייתן לביתו כלבנו, והגמרא שואלת, זה אבורס נחלו. חזל תקנו שאדם ייתן לבת במוקם שיש בונים, אסור לתת לבת במוקם שיש בונים, כי זה אבורס נחלו. כך הגמרא שואלת, לשיטתנו, למה זה אבורס נחלו? חזל רצו שאדם ייתן לבת כמו שהוא נתן לבנים, אז למה גמרא שואלת, אבורס נחלו? שתיים ושלוש תשובות בדבר. מה הגמרא מתרצת? הגמרא מתרצת, גם זה מן התורה. אז בנויסיכם תיתנו לבונים. איך אדם יכול לתת את בנותיו לבנים? איך הוא יכול להבטיח שפלוני ירצה להתחתן עם הבן שלו? מכאן שאדם צריך לעשות השתדלות לחתן את הבנות שלו בזיווגים הגונים, מה בידו לעשות כדי שכך יעשה, שיתן להם נדוניה. ולכן, גם זה מן התורה. הפסוק הזה מדברי הנביאים, לא מתורת מוישה. מה מתרצת הגמרא? אבל יש איסור אבורס נחלו. אולי מה שכתוב בגמרא זה בעצם היסוד שאני אומר. מכיוון שלפי התורה ראוי לאדם לעשות השתדלות, לקחת חתנים טובים, לקחת בעל טוב לבת שלו, וכדי לעשות כך, הוא אמור להוציא כספים. ולכן, אין בזה איסור אבורס נחלו. אז אף על פי שמקושס הגמרא נראה סתירה לדברינו, אבל אולי זה בעצם התירוץ. יתרה מזו. בסוגיה של שטר חוצי זוכו, שהזכרתי מקודם, המרשל, מרי מינץ, הגדולים שמביאים את המנהג הזה, בפרט בדורות הראשונים, שאלו את השאלה הזו, האם הם בזה אבורס נחלו? והם מתרצים כמו הגמרא. כמו שהגמרא אומרת, ראוי לאדם לתת כסף לביתו כדי לעשות שידוכים טובים, כדי שאנשים ירצו להתחתן איתם, באותו הקשר גם שטר חוצי זוכו. אבל שטר חוצי זוכו לא כתוב בפסוק, וגם לא בגמרא. זה מנהג של דורות מאוחרים, לפני 500-600 שנה, אבל גם הם התבססו על דברי הגמרא. ואני מפרש את הדברים, כן, מכיוון שכך יאה, וכך נאה, וכך ראוי, כדי שאנשים ירצו להתחתן עם הבת שלו, ולכן נהגו לתת שטר חוצי זוכר. אז לא רק שאין כאן סתירה לדברינו, אולי אפילו מקור גדול לדברינו. שלושה גדולי עולם התקשו בקושיה של הגמורה. ולא הסתפקו לומר, זה התירוץ. מה בכלל היה אהב אמינה שזה עבור הסנח עלו? מדובר הרבה שנים כאשר אדם לא חולם למות. הוא הצעיר, הוא מתחיל לחתן את הילדים שלו. מה זה קשור לעבור הסנח עלו? החסם סויפה, תשובס חסם סויפה, אבן איזה חלק א' סמן קוף מהם זין. רב שלוי מקרוגו בתשובס שנויס חיים סמן צדק וב. פרשו את כל הקושה של הגמורה, לפי דברי התז הידועים. תורי זוב שלוש פעמים בשולחן אורך מחדש חידוש גדול. תוף קוף פי ה' אל חשויפה באור החיים. יורדי הקוף י' ז' בדין הישחוירה במחול הססוריס וחושב ישפות סמן בייז. שלושה פעמים התז מחדש חידוש גדול. אין ביד חכומם לאסור דבר המפורש בתוירה להתארה. חזל נצטבו לעשות סייג לתוירו. ולכן חזל תקנו אלפי או מאות גזרות, תקנות, חומרס. הכל כדי לעשות משמרס למשמעת של תוירו. כדי לקיים את המשנה בפרק א' שלו ועשו סייג לתוירו. אבל יש מגבלה. אין ביד חזל עשור דבר שהתוירה מפרשת היתר. חזל יכולים לעשור דברים שמותרים מן התוירה, אבל לא דברים שכתובים להגיע בתוירה שהם מותרים. אז חסם סופר בשלם הקלוגה מפרשים שהקושס הגמורה, איך חזל יכלו לתקן כסובס ולנדיכרן כאשר יש סיידן אחלס בתוירה. לא חושב שזה דומה ממש לתז, זה לא דובר המפורש בתוירו להתר. התז מדבר על איסור והתר, כאן מדובר בדין המומנס, אני לא חושב שזה דומה. אבל מה שאומרים בחסם ספר ושלום הקלוג הם שהם מתקשו להבין את הקושה מי קורה, מה הקושה של עבור הסנח עלו? הנציב, העמק שווה, ספרו הנפלא על השאילתויס ושאילתו חוף ערף. הנציב, בצדק, לא קושר את הדברים לתז, אבל גם הוא מפרש שכל הקושיה לא ראוי לחזל לתקן תקנה קבועה לדורות עולם, אם זה סותר את רוח התוירה של עבור הסנח עלו. אז גם הנציב אומר, זה לא ממש איסור של עבור הסנח עלו, אבל הקושיה של הגמור הייתה, לא ראוי לחזל לתקן תקנה קבועה כאשר זה נגד רוח התוירה. בכל זאת יש דין של עבור הסנח עלו. ולכן אומר הנציב, הגמור מתרצת שזה רוח התוירה, אז בנסיכם תתנו לבונים. ולכן זה לא סותר את רוח התוירה, להפך, זה מתיישב עם רוח התוירה. אבל מכל מקום, מכל אלה הטעמים אני חושב, שסוגס הגמור בקסובס נון בייז, קסיבס בנדיכן, לא רק שלא סותר את דברינו, אפילו מחזק את דברינו. ולכן אני אומר, בני אדם שכותבים צבוע מחיים וחלקים את הנחל או לפי ראויס עיניהם, מותר להם לעשות כך, ואין בזה איסור של עבור הסנחל. כך נהגו גדול ישראל, כך ראוי לנהוג, וכל האיסור של עבור הסנחל זה רק כאשר יש הפליה מתוך אהבו, מתוך סינו, או מתוך שאחד הבנים לא נוהג כשורה ולכן אבא לא רוצה להשאיר לו. כל אלה הם לגנאי ולא לשבח, אבל כאשר יש סיבות מוצדקות, הגונות, ענייניות, נכונות, אין איסור של עבור הסנחה. אז היום עסקנו בסוגיה הלכתית מובהקת, אבל חשובה, גם בשורש הסוגיה, גם בלומדס בשורשי הדבורים, וגם בהלוך על המייס. שבוע אנחנו קוראים את פרשס פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, הישב וסחמוס ומיעל בן ישראל בקרנס כנוס ובסריכם, ולא חליסיאס בן ישראל מכינוסי. בסוף פרשס בורק למדנו את הסיפור של זמרי וקוזבי בסור. אבל השכר של פנחס, זה השבוע, פרשס פנחס. אומרים ורטל בשם הדברי יויל, הגון הקודש מסתמה, זכר צדיק לברוכה. אמר הסאטמר רבה, למה הסיפור של כנס פנחס זה בפרשס בולוק, והשכר בפרשס פנחס? לפני שנותנים שכר לקנאי, צריך להתיישב, שיעבור שבוע, צריך לבדוק ולהתבונן טוב במעשיו. זה לא מובן מאליו שמגיע לו שכר. אמנם זה ורטל, אבל הוורטל הזה אמר גדול הקנאים בדורנו, אולי גדול הקנאים בדורות האחרונים, הרבי מסאטמר, דברי יויו. הוא זה שאמר את הדברים. כמה הם עמוקים. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן היה קנאי. ובסנהדרין פי א' עמוד ב' לומדים במשנה, הבוי לרמז קנו הם פויגן בוי, והמקור זה פנחס. כותב רש"י, הבוי לרמז קנו הם פויגן בוי, דיבר המסחל קנו הם בני אודם הקשרם המסכנים כינס המוקוים. אלה הם קנאים שפוגעים בבוי לרמז. בני אודם הקשרם המסכנים כינס המוקוים. יש תשובה מעניינת באיגרס מוישה שהוא כותב לחתן שלו, רבי אלה מוישה שיזגל, שהיה גודל בישראל, לצרינו נפטר בדמי ימיו, הוא נפטר על פני חמיו הגדול בחייו של רבי מוישה. ורבי אלה מוישה היה חביב על רבי מוישה כבו ועשינוי. ויש תשובה אליו, ושואל את הרב שיזגל לחמיו הגדול, האם דברי רש"י הם הלכה פסוקה? האם כבונס רש"י שלא כל אחד רשאי להרוג את הבוי אל הרמס? רק בני אודם הקשרים המסכנים כינס המוקרים. ורמוש אומר, ודאי שזה ההלכה. רש"י מתכוון למה שהוא כותב. לא כל אחד רשאי להיות קנאי. קנאי צריך לכוון לשם שמיים. ראי גדולה לרב מוישה ולרב אלי מוישה שיזגל מחידוש הרם בסנהדרין באותה הסוגיה בדף פי בייז. שם כתוב שפנחס בא למוישה רבינו לשאול הלכה. וכי אתה לא לימדת אותנו את הדין הזה, הבוי לרמז קנו ומפוי גם בוי. ומוישה רבינו אומר, קרייני דיגרתי, איהו להווי פרוונקה. לך, לך תעשה מעשה. מי שמביא את המכתב עליו לבצע. מפרש חידוש הר"ן, לא שפנחס שכח, הוא בא לשאול את מוישה רבינו, האם אני זוכר טוב? פנחס בא לשאול את מוישה רבינו, האם אני ראוי לכך? ומוישה רבינו אומר, אין אדם ראוי ממך. פנחס בא לקבל תעודת הכשר. האם אני עונה לקריטריון, להגדרה של קנאי, בני אודם הקשרים, המסכנים כינס המוקרים? ומוישה רבינו אומר לו, לך, אין אדם ראוי ממך, צריך להיות ראוי להיות קנאי. ואני אומר, קנאות אסור שיהיה בו שמץ של כעס ואיבה. קנאות צריכה לנבוע מחמלו, מרחמים. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, הישב אסחמוסי מיעל בני ישראל וקרעיס כנוסי בסויחם, ולא חיליסי אס בני ישראל בכינוסי. הכוונה שלו לא הייתה להרוג, הכוונה שלו הייתה להסיר חרון אף. חס וחלילה שלא יהיה מידס הדין על ישראל, שלא יהיה חילול שם שמיים, להישב אסחמוסי של הקודש ברוך הוא מיעל בני ישראל. ובדרך הזה אני מבין עוד דבר, אתה מואשם באותה סוגיה, פי בייז עומד בייז בסנהדרין. כשפנחס בא לקנא את כנס השם, כתוב בגמור, ביקשו מלאכי השורס לתוך בוי, רצו לדחוף אותו. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השורס, הניחו לו, קנאי בן קנאי הוא, מי שפחימו בן מי שפחימו. מה פתאום מלאכי השורס רצו לדחוף אותו? מה הם מתערבים? יש דין קנו הפוגמוי, מה פתאום מלוכם רוצים לדחוף את פנחס? כי בשבס יוד בייז למדנו שמלוכם לא יודעים מה בליבו של אדם, רק הקודש ברוך הוא בויכן קלויס ולב. מלוכם לא מכירים את המחשבות שלנו. המלוכם חשבו, מי אומר שפנחס ראוי? מי אומר שהוא קנאי? מי אומר שכוונתו לשם שמיים? אולי הוא כעסן, ולכן רצו לדחוף אותו. מה אומר להם הקודש ברוך הוא? קנאי בן קנאי הוא. מי שבחימו, בן מי שבחימו. כוונתיו זקות, תאורות. הקנאות הזאת לא יוצאת מתוך כעס, מתוך איבה, מתוך שנאה, אלא מתוך חמלו. אמנם הוא קנאי, אבל הוא מי שבחימו, בן מי שבחימו. לא קל להיות קנאי, צריך להיות ראוי לכך. אז בברוכס דף חוף, יש דו שיח מרתק בין הבאי לרב פופה. מה ישנו ראשונים דסלחש להם ניסה וענן? אין אנחנו זוכים לנסים. בימיו של רב יהודה, כשהייתה שנת בצורת, שולף חד מסענה, הוא עוד לא הספיק לחלוץ את הנעל השנייה וכבר ידעו גשמים. וענן צפחינה וצפחינה וליסת אשכחבן מן השמיים. התשובה היא, ראשונה דמאסה נפשי הוא הקידוש של שם, אסלח השלו ניסה. הם עשו את נפשם על קידוש השם, אנחנו לא, ולכן אנחנו לא זוכים לניסים. והגמור מביא הדוגמה מרב עדה בר אהבה. רב עדה בר אהבה הווה כעוזר בשוק, החוזה אישי דהבה לוי שקרבלת. רב עדה בר אהבה הלך לתומו ברחוב השליר, והוא רואה אישה שלבושה בגדי פריצות. הוא קרא את הבגד מעליה. אמרו לו, לשב נתפלת בה, היא נוכריה, היא גויה, היא לא בס ישראל. מה עושה רב עדה בר אהבה? הוא שואל אותה, מה שמך, איך קוראים לך? היא אומרת, מוסון. אומר רב עדה בר אהבה, מוסון, מוסון, דלת מי זוז ישבי, והוא משלם לארבעה מאות זוז. ואני שואל, חזר רוצים להביא דוגמה של קנאי, שמוסר את נפשו לקדש שם שמיים. אז הסיפור של הקנאות נגמר כשהוא קורא את הבגד. מה החשיבות לספר את המשך הסיפור? היא הייתה גויה, שאל אותה מה שמך, מה החשיבות בהמשך הסיפור? ואני אומר, ודאי שיש חשיבות. כי אנחנו צריכים לדעת מי היה רב עדה בר אהבה, מה היו תכונות הנפש שלו. האם הוא היה כעסן, קפדן, אדם שונא, אז אין כל כך הרבה חשיבות לקנאות שלו. אז רב עדה בר אהבה יוצא לרחובה של עיר, הוא רואה אישה שלבושה בגד של פיצות, קורא את הבגד. מה היה לפני כן? איך התחיל היום שלו? אולי הוא צעק על אשתו שהקפה שלו בבוקר לא היה בדיוק כפי שהוא אוהב את הקפה. אחר כך הוא הלך מכות המגבי בבית הכנסת כי לא נתנו לו עלייה לתוירה. אחר כך הוא יוצא לרחובה של עיר וקורא הבגדים של נשים ברחוב. אם זה המצב, זה לא דוגמה של מסר נפשי הוא הקידוש של השם שהם זוכים לניסים. אתם רוצים לדעת מי זה רב עדה בר אהבה? אמרו לו שהיא גויה. אני מכיר הרבה אנשים גויה, אז שיהיה לה כפרה. רב עדה בר אהבה אומר לו, אמנם היא אישה פרוצה, אבל היא לא בס ישראל. מה לי ולהם? אנחנו לא מצווים להוכיח אותם. הוא שואל אותם מה שמה. אל תער בשיחו מישהו, אמרו חכמים. באישתו יום לקל וחוימה ואיש הסחרם. באיש הסחרם אמרו קל וחוימה בגויו, בנוכריה. ברשוס היוחד אמרו קל וחוימה בשוס הרבים. קל וחוימה בן בנו של קל וחוימה, אישה לא צנועה. אבל רב עדה בר אהבה אומר, לשב פגעתי בה. היא לא מצווה במצוות שלנו. סתם הלבנתי את פניה. והוא פונה אליה ושואל מה שמה, והיא אומרת מוסן. והוא נותן לדלת מייזוז. וכל היה צריך לומר, בוא נלך לשמי. מי אומר שהבגד היה שווה? זה בגד משומש בכלל. בגד משומש שאין לו שוק. זה לא אותו מחיר. אבל הוא לא עושה חשבונס. משלם דלת מייזוז. זה רב עדה בר אהבה. אדם שרגיש להרגשת הזולת. אדם שמלא רחמים וטוב לב. אבל כשצריך לקדש שם שמיים הוא הופך להיות קנאי, זה כינס פנחס. מישב חיימו בן מישב חיימו. ולכן החשיבות של המשך סיפור. בירושלמי במסכת תנא שאלו את רב עדה בר אהבה במה הארכתו יומים. הוא זכה לאריכות ימים מופלגת, ושאלו אותו בסוף ימר, במה הארכתו יומים? והוא אומר, מיומי לא הקפדתי בתוך ביסי. הוא הגיע לזקנה וסיבה, מעיד על עצמו, אף פעם לא הקפדתי בתוך ביסי. אתם מכירים אדם כלשהו שיכול לומר, מיומי לא הקפדתי בתוך ביסי? אף פעם לא הרמתי את הכל על אשתי, או אפילו על אחד הילדים שלי. ואותו רב עדה בר אהבה מוסר את נפשו על קידוש השם, לא חס על כבודו, קורע בגדים באמצע הרחוב. זה קינס פנחס. אלה אנשים שראויים שנזכה לניסים בזכותה. אז בסנהדרין פי בייז, הגמור אומרת, ורשי מצטט את זה בתחיל הספה ששלנו, פנחס בלעלו זמן אהרן הכהן, לפי שהשבותם היו מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפתאום אבי ימי הגולם לעבוד אזור על הפיך רק בו הכוסף, ויחסו יאחרי אהרן. נשאלת השאלה, התוירת צריכה להתייחס לבורים וריקים שאומרים דברי הבל והווי? מה זה רלוונטי שפתאום אבי ימי הגולם לעבוד אזור? ואני אומר, אלה לא דברי הבל, הם דברי טעם. שב סקופה למדנו, המשב הקלם בחמוסה יהיה בעיניך, כאוי ודבוי דזורו. בזויר יש לשון עוד יותר מפורשת. כל הקוייס כאילו אוי ודבוי דזורו. אמרו השבותים, אל תתפעלו מכינס פנחס. זה בגנם שלו. הסבא פתאום הגולם לבוי דזורו, והוא כעסן. הוא משב הקלם בחמוסה. הוא הורג אנשים בחמותו. וזה בגנם שלו מעשה, ושפתאום הגולם לעבוד אזורה, כל הכויס כאילו אוי ודעבוד אזורה. אומר הקודש ברוך הוא בתוירוסוי, אתם צודקים, זה בגנם שלו. אבל החלפתם סבא אחד עם סבא אחר. הגנם שלו זה לא אותו סבא, שפתאום הגולם לעבוד אזורה. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, הגנם שלו זה מאהרן הכהן. ומי היה אהרן הכהן? אויב שונם רוידב שולם, אויב סבי יסובקה ולתוירה, וכך גם פנחס. בו הכוסף ייחסה אחרי אהרן. פנחס כמו רבדה ברהבו, לא הקפדתי בתוך בייסי. אויב שונם רוידב שולם, אויב סבי יסובקה ולתוירה. וכשמגיע לכבוד שמיים, הישב וסחמוס הם יעל בני ישראל. אלה קנאים הראויים, בירוצן שיהיה חלקנו אמוהם, שנזכה תמיד לקדשם שמיים. באהבו ובחמלו. שהקדוש ברוך ישלח לנו משיח צדקנו, ונזכה לבשורת טובה, ישועה ונחמה.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.